זמן טוב, ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם מבית השם. חודש טוב. אנחנו עכשיו בתחילת יום הראשון של חודש אייר. חודש זיו. חודש שזיוותני עולם נולדו בו. בעצם זיוותני עולם נולדו בחודש ניסן. רש"י מסביר שכשהגיע חודש אייר, כבר האבות נולדו, ובגלל זה החודש הזה נחשב לחודש מיוחד, חודש זיו. בתחילת ספר במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, מחר, יום ראש, א' דראש חודש, א' אייר, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור, שאו את ראש כל הדת מישראל. צריך לרומם, לשאת את ראש, זה יום מיוחד שעניינו לשאת, לרומם את ראש כל הדת מישראל. והזוהר מפרש שבאמת יש עניין מיוחד, המניין הזה שישראל נמנו ביום הזה, זה, יש בו עניין מיוחד. אומר הזוהר, החודש הזה נקרא חודש זיו, רמז לאותו חודש ושנה שמאיר בהלבנה, שאז העולמות כולם נמצאים בשלימות. בוא ראה, לא נמצא מניין בישראל שהתברכו בו כהמניין הזה. כלומר, זה הפעם הראשונה שנזכר היום הזה בתורה, תחילת ספר במדבר, יום מיוחד. יש בו איזו סגולה מיוחדת, שבו נמנו ישראל. התברכו בו כי המניין הזה שהתברכו בו להשלים שלימות העולמים. ובמקום שהברכות יוצאות, נמנו. כלומר, הם נמנו במקום כזה, במקום, זאת אומרת, בזמן. שכתוב באחד לחודש השני, שהוא זיו של בריחות העולם, שממנו יוצא זיו לעולם, ולכן נקרא חודש זיו, שזיו הכל יוצא ממנו, ועל זה כתוב, אברכך השם מציון, והכל מילה אחת, שכתוב, כי שם ציווה השם את הברכה. כלומר, הזוהר אומר, היום הזה יש בו איזו סגולה מיוחדת, יום של ברכה. כמו שיש מקום שממנו יוצא את הברכה, כן? כי שם ציווה השם את הברכה, יברך לך השם מציון, זה מקום שממנו המקור של המציאות וממנו נמשכות הברכות, אז כך גם יש יום מיוחד, ויש ליום הזה, לתחילת חודש אייר, יום הבא עלינו לטובה, איזו סגולה מיוחדת, יהיה כוח של ברכה. חודש ניסן זה החודש הראשון, והברכה היא על גבי התחלת המציאות. התחלת המציאות של עם ישראל בחודש ניסן, חודש הגדול, שבו יצאנו ממצרים, ואחרי זה על גבי הקיום של הראשיתי, בא הברכה. כמו שזה באותיות, והמילה ברכה, הר"ל אומר, בית ריש כף, שניים, 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 שניים זה התפשטות, החודש השני התפשטות, השפע שופע לעולם. וכל זמן יש לו את הייחודיות שלו. אנחנו נכנסים עכשיו ללמוד את מסכת נדרים. במסכת נדרים נלמד את כוחו של הדיבור. בתחילת המסכת, אני אומר, יש נדרי הקדש ויש נדרי איסור. אדם נודר ובפיו יכול להקדיש ונוצרת קדושה על ידי פיו. וגם יש נדרי איסור שלא נוצרת ממש קדושה כמו קדושת קורבנות, אבל נוצרת איזה חלות, חלות על החפצה, חלות של איסור. וחז"ל אמרו אפילו שיש מעילה בקונמות, זאת אומרת שהנדרים יש בהם גם איסור מעילה, יש בהם בחינה של קדושה, שחלה הקדושה. וכבר דיברנו כמה פעמים, שקדושה זה מציאות. זאת מציאות רוחנית. רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אבל מציאות. זה שהיא גבוהה וזה שהיא לא ניכרת לעין הגשמית, ואי אפשר למשש אותה בידיים, זה לא מקטין את עוצמת מציאותה, אולי זה מגדיל את עוצמת מציאותה. זאת מציאות עליונה רוחנית שהיא קיימת, וכשאדם מקדיש דבר להקדש, נוצרת קדושה ממשית. ממשית, כשאני מתכוון, זה לא גשמית, אבל קדושה, שנוצרת קדושה. זה לא רק גדר דיני בלבד, שאנחנו אומרים שצריכים להתייחס לזה בצורה כזאת וכזאת, צריך לנהוג בזה כך וכך וכך, וכולי, שיש בזה הרבה דינים למציאות הזאת, להגדרה הזאת. אלא זאת מציאות, מציאות ממשית. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, יש לזה, הרב ציודה היה מביא מקור להגדרה הזאת שקדושה זה מציאות, מהגמרא במסכת מכות, שאומרת שהחורש בשור פסולי המוקדשים, הוא עובר באיסור כליים. כי יש בשור הזה קדושה וחולין מורבים זה בזה, או אני משתמש בדוגמה יותר פשוטה, אם אדם יחוש בשור של הקדש ושור של חולין, הוא עובר באיסור כליים. איסור כליים זה איסור של רק בשני מינים שונים. עם שור קטן ושור גדול, שור חלבן ושור שחור, זה לא איסור כליים. אבל שור הקדש ושור חולין זה איסור כליים, והרמב״ם פוסק כך להלכה. שאם אדם חורש בשור פסולי המוקדשים, וכן כמו שאמרתי, בשור הקדש ושור חולין, הוא עובר באיסור כליים. זאת אומרת שאדם מקדיש בהמה, היא משתנה והיא נעשית מין אחר. נקבע הלכה, נעשית דבר אחר. עוד ראיה, הגמרא במסכת ערכין אומרת שיש שלושה לאווים שאף על פי שהם אין בהם מעשה, לוקים עליהם. זה ממר, נשבע ומקלל. אומרת הגמרא, לא תתנה ממר, ואין לך מעשה גדול מזה. ממר, מה זה ממר? שהוא רוצה להחליף את הקדושה מבימה לבימה, דבר שהתורה אסרה, ועוברים בלאו, אבל אם הוא עושה ככה, הקדושה היא מתפשטת. זה אסור. הוא אומר, קדושת הבימה הזאת, זאת תהיה תמורת הבימה לקדושה הזאת. אז נהיה כאן חלות של תמורה, והבימה הזאת מתקדשת, לא שיוצאת הקדושה משם, אבל הבא הזאת מתקדשת, הבימה של החולין מתקדשת. אז זה אומרת הגמרא, זה לא לאו שאין בו מעשה. זה לאו שיש בו מעשה. דאין לך מעשה, גדול מזה. מה הוא עשה? הוא דיבר. הוא לא עשה כלום, הוא רק דיבר. אבל הדיבור שלו יצר מציאות, מציאות ממשית. אין לך מעשה גדול מזה. כלומר, כמו מעשה לקדש, זה המעשה שאפשר לעשות, הכי דבר מעשי שאפשר ליצור, כך אומר, כך לשונה של הגמרא. הווי אומר שקדושה זה מציאות, והתורה נתנה, בנו של עולם נתן כוח לאדם ליצור קדושה. וכשאדם מקדיש, נוצרת מציאות. בפיו הוא עושה את הדבר הזה. נדרים זה לא יצירת קדושה, זה יצירת איסור בעיקר. כשאדם נודר ואוסר עליו לאכול מאכל פלוני או מאכל אלמוני, הדבר הזה נאסר. ונוצרת כאן חלות של איסור. וקצת של קדושה, כמו שאמרתי, שיש מילה בכל נמות, זה תלוי אולי לא בכל הקורבן הנדרים, זה נושא בפני, לא ניכנס לפרטים, אבל כל פנים נוצרת כאן איזה חלות של גדר של קדושה איסורית כזאת שאסור לו, אסור לו להנות מהדבר הזה שהוא נדר עליו. אמרנו שיש מילה מקודמות בנדרים, אולי אפשר להסביר את זה בצורה יותר עמוקה, אני ראיתי את זה פעם בהסברו של בעל התניא, על פרשת מטות, שבעצם חז"ל אומרים לנו שכל מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה הוא מעל. זאת אומרת שחז"ל קבעו שכל דבר שיש בעולם יש בו קצת של קדושה, אם אפשר ליהנות ממנו, אם אדם נהנה ממנו בלי ברכה הוא מעל. זאת אומרת הוא מעל, מעל בקודשים, כי הכל שייך לריבונו של עולם. זה השם הארץ ומלואה. אם אדם מברך, אז על ידי הברכה, המהר"ל מסביר את זה בנתיב העבודה, הוא עושה איזה פדיון. כלומר, במקום שהחפץ הזה, שהוא קדוש, המאכל הזה, שהוא קדוש ושייך לריבונו של עולם, אז, וזה קוראים קידוש השם, כל דבר נברא שיש בעולם, הוא מגלה שיש בורא עולם, הוא קדש את שם שמיים. אדם מחליף, והוא יקדש את שם שמיים במקום המאכל הזה, והוא מברך, והוא בזה פודה, ועל ידי זה הוא יכול לאכול את המאכל. זה הסברו של המהר"ל. נראה לי שהרב מסביר את הדברים האלה באופן קצת אחר. כשאדם מברך הוא מתעלה והוא מתקדש, ואז הוא מתאים לאכילה של קדושה, לאכילה של דבר, של דבר של חפצה של ריבונו של עולם. כמו שהכהנים מותר להם לאכול תרומה, כדי שיש בהם איזו קדושה, אז כשאדם מברך, אז יש כאן איזו בחינה של התעלות, וההתעלות הזאת היא מתאימה אותו להיות שייך באמת לאכול גם על שולחנו של ריבונו של עולם. על כל פנים, יש קדושה במציאות. כשאדם נודר, הוא מפריש את עצמו מהדבר הקדוש, והדבר נשאר בקדושתו, ואסור לו, אסור לו להשתמש בזה. הוא מרגיש שאסור, שהנאה מהדבר הזה היא תזיק לו. אז הוא מחליט לנדור, להיפרד, לא ליהנות מהדבר הזה, מאיזה סיבה שהיא. ואז הקדושה היא שם מתעצמת, הקדושה שכבר קיימת. ויש בזה גדר, כן, הגדרנו שיש בכל נדר גדר של קדושה. חכמים אמרו לנו שאסור לנדור. כל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן. אדם נודר ורוצה לפרוש מדברים, לא לנות יותר מדי בצורה מופרזת. סייג, עושה לעצמו סייגים. לכאורה זה דבר חיובי. ולמה כל הנודר כאילו בנה במה? והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן? יכול להיות פרוש ולא להיות יותר מדי להוט אחרי ענייני העולם. לכאורה זה דבר חיובי. וצריך לשבח את הנודרים. וחז"ל באים ואומרים לנו שהכל הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן. הטור מביא את הדברים הללו, והבית יוסף אומר שהירושלמי מסביר למה כל הנודר כאילו בנה במה, מפני ש זה כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר עם עבודה זרה לנודר? תניה, אומר הטור, מביא את הברייתא, רבי נתן אומר, כל הנודר כאילו בנה במה. הטור אומר, בשעת איסור הבמות, והמקיימו כאילו הקריב עליו קורבן. אז הטור מבאר שכל הנודר כאילו בנה במה, זה כי בשעת איסור הבמות. אבל רש"י פירש, כאילו בנה במה לעבודה זרה. וכדבריו משמע בירושלמי, פרק רבי אליעזר. והגמרא מקשה שם בירושלמי, וקשי עבודה זרה בסקילה, והנדרים בלא תעשה, ואת אמרת כן. לית לך אלא כדאמר רבי ינאי, כל השומע ליצרו כאילו עובד עבודה זרה. אז מה הפירש הירושלמי? בהתחלה אמר שזה כאילו עובד עבודה זרה, והגמרות אומרת, עובדה שהעונש על הנודר זה לא עונש כמו על עבודה זרה, אלא באמת כל השומע ליצרו כאילו עובד עבודה זרה. אני חושב שהירושלמי מתכוון לא להפוק מהדברים הראשונים, אלא להסביר את הדברים הראשונים. כלומר, כל מי שנודר, בדרך כלל, נדרים באים בשעת כעס. אדם כועס על מישהו, מדיר אותו מנכסיו. אדם כועס על משהו, אדם נכנס לאיזה לחץ, הוא נודר. עצבני. זאת אומרת שבעצם יצרו שולט עליו. זה מין עבודה זרה. שאדם לא שולט. הכועל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הנדרים הרבה פעמים הם באים בשעת כעס. וכעס... כל הכועס כול עבודה זרה, שומע ליצרו, הוא מאבד את השליטה העצמית, ויש כאילו כוח זר ששולט עליו, זה כאילו עבד עבודה זרה. יש צד כזה של נדרים, אבל יש כאלה נדרים שאדם נודר בישוב הדעת. הוא רוצה להיות יותר טוב, יותר צדיק, יותר מעולה, ולא... ולא, לא, לא, יש דברים שהם מותרים, אבל יותר טוב לפרוש מהם. ויש דברים שהוא נמשך עליהם, הוא לא רוצה למשך, הוא רוצה להיות יותר, במדרגה יותר גבוהה. על זה הפירוש השני. כל הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות. כלומר, לפי הפירוש הראשון, כאילו הנודר כאילו בנה במה לעבודה זרה. אבל הפירוש... ליצרו, לכוח אחר ששולט, זה כאילו עובד עבודה זרה. והפירוש השני, כל הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, זאת אומרת, הוא בנה במה לשם שמיים. הוא רוצה לעבוד את השם, לא רק בבית המקדש, הוא רוצה לעבוד את השם בבית שלו. לעשות לו במה מיוחדת, שבו בא יעבוד את, את הקדוש ברוך הוא, ממש לשם שמיים. אבל אסור, הבמות נעשו, אתה צריך לעבוד בבית המידה שעובדים בבית המידה. לא כל אחד עושה לו במה לעצמו. כל הנודר כאילו בנה במה, יש מצוות שהתורה צוותה, יש איסורים שהתורה אסרה, ובא אדם ומוסיף עליו איסורים. בעייך במה שאסרה התורה, אל תהיה יוצא דופן, אל תהיה מיוחד. ויהי בישור מלך בתעשה יפרשי עם יחד שבטי ישראל, אומר המהר"ל. צריך לעבוד את השם ביחד. אל תהיה יותר, אל תהיה חריג, אל תהיה פורש מן הציבור, יותר לטובה. תהיה עם הציבור. אתה רוצה להיות, יש מספיק, אפשר להדר במצוות שהקדוש ברוך הוא נתן. תעשה אותם יותר בכוונה, יותר בשלימות, יותר בשקידה, זה בסדר. אז נדרי מצווה, אם אדם נודר, נדרי מצווה. הוא רוצה לקיים את המצווה ולהתחזק במצווה, זה חיובי. כמובן, גם בזה צריך להיזהר. אבל זה, יש בזה צד חיובי. אתה רוצה את המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, לקיים, להתחזק בזה. כן? אומר, עקום ושני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. נשבעתי והקיימה, נשמור משפטי צדקך. אדם רוצה לחזק את עצמו בתוך המסגרת, יפה מאוד. אבל חריג, ריבונו של עולם בחר בכלל ישראל. ורוצה את עבודת הכלל. והיחד, והיה בישורון מלך, מתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כך מבאר המהר"ל. לכן מי שנודר, זאת אומרת הוא יותר, הוא יותר טוב, הוא מיוחד. יש לו עוד מצוות. זה כאילו בנה במה. יכול להיות מצבים חריגים, שאדם נמצא באיזה מציאות מיוחדת כזאת, שהוא חייב ברגע מסוים כזה לנדור. זה, צריך לדעת את זה, זה חריג. זה לא סדר. זה לא הסדר לעשות את, להיבדל מן הכלל, ולהיות יוצא מן הכלל ולעשות עוד חובות, להמציא עוד חובות. זה הדרכה של חז"ל. כל העבר כאילו בן אדם. כמו שאמרתי, יש חריגים. כמו שהגמרא מספרת לנו אחר כך בהמשך, הסיפור הידוע על אותו נזיר שבא מן הדרום, אמר רבי שמעון, מעולם לא אכלתי, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. רבי שמעון היה כהן, לא אכל מימיו מבשר של קורבן של אשם של נזיר טמא. כי למה? כי נזיר, אדם נוזר שוב פעם בשעת מתלהב, או כועס, או משהו, נזיר. אחר כך הוא נטמע. אז הוא צריך לחזור על כל נזירותו מההתחלה, אז הוא כבר מתחרט על כל הנזירות הזאת. אז מה שהוא מביא עכשיו את האשם, זה לא מרצונו, הוא לא שמח בכל המצב הזה שהוא היה נזיר. אז רבי שמעון, שמעון הצדיק אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. אלא אחד, פעם אחת בא אדם אחד, נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. נזיר צריך לגלח את כל שערו בנזירותו. והוא ככה, כבחור כזה נאה, קבוצותיו סדורות לו טלטלים, יפה עיניים, טוב רואי. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי, רואה, הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע שלי. הוא עד עכשיו לא הסתכל אף פעם בבבוע שלו. אבל פה היה צריך לעשות, למלות מים. נסתכלתי בבבוע שלי, הוא פחז על היצרי. הוא ראה כמה הוא יפה, אז פתאום היצר התגבר בו, להתגאות. הוא ביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע. הוא מתייחס ליצור שלו כמישהו זר. רשע. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולע? העבודה שאגלך לשמיים. כלומר, הוא בא וסיפר את הסיפור הזה, אם השערות שלי כל כך יפות, אז צריך לעשות אותם, לגלח אותם באופן של מצווה. לא באופן, סתם לגלח שלהיות, להסיר את השערות האלה. נקח את זה ונעשה מזה מצווה. העבודה שאגלך לשמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו. אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עליך כתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר לשם. זאת נזירות של מצווה. צריכים, אבל לא באופן הזה, סתם אדם רוצה לקבוע נזירות. שמעון הצדיק, לא רצה לאכול מהשם נזיר טמא. אז יש נדרי מצווה באמת מיוחדים שהם באמת שהם נדרי מצווה, כאמור נזירות של מצווה. כוח הדיבור הוא לא רק כשאדם מקדיש, הוא כוח כללי שיש לאדם, שחז"ל אמרו לנו, ברית כרותה לשפתיים. אדם, מה שהוא מוציא מפיו, זה מתהווה מזה מציאות. מתהווה מזה מציאות. לטוב ולמוטב, לכל הצדדים. הווה כשגגה היוצא מלפני השליט, אומרת הגמרא. הגמרא מביאה דוגמה במועד קטן, שפנחס, אחיו של שמואל, הוא היה אבל. ובא שמואל לנחם אותו. אז הוא ראה שהציפורניים שלו מגודלות. אמר לו, לא צריך לגדל ציפורניים, אין חיוב שלא לגזור ציפורניים בשעת האבלות. אמר לו פנחס, אם היה קורה לך אבלות, אז גם כן היית מזלזל באבלות וגוזז את הציפורניים? אבי כשגגה יוצא מפני השליט, לעבר זמן, ושמואל גם כן קרא לו אבל. בא פנחס אחיו לנחם אותו. הקפיד עליו שמואל, על זה שהוא אמר לו, אם לך היה קורה כדבר הזה, אז הוא זרק לו את הציפורניים, שמואל אומר שאפשר לגזוז את הציפורניים. זה רק לו את הציפורניים בפניו. אתה לא יודע שברית קרותה לשפתיים? למה אתה אמרת את הדבר הזה שבסוף הדבר הזה פעל? מאיפה אנחנו יודעים שברית קרותה לשפתיים? שם מביאה הגמרא את, את הראיה, נשובה ונשתחווה עד כה ונשובה עליכם. אומר אברהם לשני נעריו, הוא אומר בלשון נשובה, הוא הולך לעקוד את יצחק, הוא בעצם אמור לחזור לבד, בלי יצחק. אבל הוא אמר, אנחנו נלך עד כה ונשובה עליכם. אז יתקיים ונשובה. כן. ברית קרותה לשפתיים, לחיוב וגם להפך. הגמרא במסכת כתובות אומרת שהגיעו שבויות יהודיות לנרדה. אז הציב אבוה דשמואל שומרים עליהם שלא יפגעו בהם השובים, שישמרו על צניעותם, כן? אמר שמואל אבא שלו, מה זה שווה עכשיו לשמור עליהם? האם אנחנו יודעים מה קרה עד עכשיו? האם זה יעזור שהם לא יעשו נגיד לכהנים וכדומה, כי שבויות אי אפשר לדעת מה קרה? אמר לו אבוה דשמואל, ואם היה הבנות שלך נשבות, לא היית מעמיד עליהם שומרים? הוה כשגגה יוצאת לפני השליט, ונשבו בנותיו של שמואל. צריך להיזהר בדיבור. אומרת הגמרא, הוה כשגגה היוצאת מפני השליט, נשבו בנותיו של שמואל. הגמרא במסכת סנהדרין, בעצם, אומרת גם על יהוא, המלך יהוא, כשהוא מלך, הוא רצה להרוג את כל עובדי הבעל. אז איך הוא יצליח להרוג את כל עובדי הבעל? אז הוא אמר, שהוא יעבוד יותר מקודמיו. ולכן הוא מזמין את כל עובדי הבעל, עכשיו כנס גדול של כל עובדי הבעל, התכנסו בשביל עבודת הבעל. הכניס את כולם במקום אחד. אמר שלא יהיו שם אף אחד חוץ מעובדי הבעל, כי צריכים לנסות שלא יפגמו בעבודה כביכול. נשארו שם רק עובדי הבעל. והרג את כל עובדי הבעל. אבל הוא אמר שהוא יעבוד. אפילו שהוא אמר את זה לשם שמיים, הוא רצה להרוג את כל עובדי הבעל, ולמשוך את כולם מכל קצוות ישראל, ולהרוג שלא יהיו יותר אנשי כהני הבעל, שלא יהיו כהני יותר אנשים כאלה. אבל כיוון שהוא אמר את המילים הללו, אחר כך הפסוק אומר שהוא הלך בדרכי אחיו, ושהוא גם כן עבד את הבעל. כי לא היה בשלמות. אסור לאדם לפתוח את פיו. והגמרא, הזוהר אומר שמשה רבינו, אומר, אם ככה את עושה לי, ארגני נהרוג ועל הרי ברעתי. אומר הזוהר, אסור לאדם בשעת רוגזו לקלל את עצמו, שהרי כמה עומדים לקבל ממנו מילה זו, ומיד נאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ואלדד ומלדד אמרו שמשה יאסף אל עמיו, ויהושע יכניס את ישראל לארץ ישראל. אפילו על עצמו, אסור אדם להגיד דברים לא טובים. לא בשעת כעסו, ובוודאי לא בשעה אחרת. כי המילים הן פוגעות. היום אומרים מילים הורגות. כן. אז זה כאן המקור בזוהר. שמילים הן ממש, הן מורגות. כוח הדיבור הוא בעצם עיקר עניינו של האדם. ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממלל. אז למדנו שברית קרותה לשפתיים, וש... וכשגגה יוצא מלפני השליט, בדרך כלל הדוגמאות היו לצד השלילי, אבל כמובן כוח הדיבור בעיקרו הוא כוח גדול וכוח חיובי. אני רוצה כמה מילים לראות בדברי הרב על זה. הרב בעירות הקודש, במוסר הקודש, בחלק ג', מדבר על כוח הדיבור, על הדיבורים, דברים מאוד מאוד עמוקים ועליונים. אומר הרב, זה בעמוד ריש עין וב, בחלק ג' של אורות הקודש, דרך הקודש. הדיבור ורוח הקודש. אומר הרב, הערת רוח הקודש מבררת לאדם את הגודל שבכוח הדיבור, את המפעל הגדול של מהות הדיבור. היא מצגת בבהירות לעיני רוחו. כלומר, בשביל זה צריך איזו מדרגה רוחנית של רוח הקודש, של עמקות, להבין את הגודל של כוח הדיבור. איך נשאב כל דיבור מראשית יצירתו עד התגלמותו לכלל דיבור. עד שאדם מדבר, זה תהליך. זה מתחיל במחשבה, אולי מתחיל בטרום מחשבה. המחשבה זה כבר גילוי מסוים של איזה רעיון גולמי שמתפתח ומתברר במחשבתו של האדם. ואחרי שדבר מתברר במחשבתו של האדם, רוצה להגיד את זה, זה הולך מתרגם למילים בתוכו, ואחר כך זה יוצא מן הכוח אל הפועל, מפנימיותו היותר פנימית, נמשכת, משתלשל ויוצא הדיבור אל העולם. ואחר כך, איך הוא הולך ופועל בהימסרו לחלל המרחב הגדול, בהתאחדו עם היצירה הגדולה. כלומר, נוסף כאן עוד איזה יצירה של דיבור שמתאחדת עם כל היצירה שבעולם. כל דבר שיש בעולם, יצירה. והדיבור הוא גם כן כוח שריבונו שלנו נתן לאדם, וכשאדם מבטא איזה דיבור, יוצא איזשהו קול, רעיון, מכיל בתוכו איזה תוכן, זה מתגלה. נוצרה יצירה בעולם. יצירה רוחנית, יצירה שאולי, שכמובן אמרנו גם שהיא גם פועלת, אבל היא בעצמה יצירה. כשאדם יבין שהדיבור זה כוח גדול מאוד, בא מעומקים מאוד רוחניים, מאוד גדולים, וכשהוא יוצא, אז הוא נוצר את יצירה. קביעות הרעיון בהרחבה והכרה פנימית, באיכות הגדולה של הדיבור, כשאדם יבין כמה איכות, כמה כוח יש לדיבור, יעשה את האדם אחראי גדול על כל מוצא פיו. זה יגרום לו שתרגיש אחריות. אני עכשיו עושה איזו יצירה משמעותית, בעלת כוח, בעלת עוצמה. צריך להיזהר. אז זה אחראי גדול על כל מוצא שפתיו. ערכי הדיבורים מלאי עניין של קדושה יתרוממו למטרתם האמיתית. כשאדם ידבר דברים של קדושה, הוא יבין כמה זה גדול כוח הדיבור שלו. הוא מדבר דברים של קדושה, אז מופיעה קדושה בעולם. מתרחשת כאן יצירה של קדושה שמופיעה בעולם. וחרדה צודקת, לעומת זה, חרדה צודקת מלאה מוסר, תתקוף אותו מבלי להפקיר דיבורה. לא להפקיר את הדיבורים, כי הדיבורים דברים יקרים מאוד מאוד מאוד, לא, זה לא, לא להפקיר אותם, שלא לסוח שיחת חולין. אני נקרא עוד איזה דבר בדברי הרב. כל דיבור, בעמוד ריש פי א' אני קורא עכשיו, כל דיבור פותח את הוא צינור בנשמה. מעין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם, תלוי איזה תוכן יש לדיבור. על כן כל דיבור של תורה, חוכמה ומוסר, קל וחומר של דבקות עליונה טהורה ומושכלת בייחודים עליונים, פותח פתח של קדושה מפולשת. וגלי הנפש הרוחניים הומים ומתנועים תמיד מכוחו של הרדת הדיבור בכל ספירותיהם. פותח איזה צינור. וכמובן להפך, אם אדם ידבר דיבור בטל, או חס וחלילה, או קל וחומר דיבור גרוע, דיבור בטל וקל וחומר גרוע, מאוס ואסור, פותח צינור מזוהם. והמוני גלים רועשים של רפש וטיט הולכים ופועלים. עד אשר יעבור רוח טוב וישוקו. כמה צריך להיזהר בדיבור. כל פתיחה, כל פתיחת פה בקודש, פותחת אלפי צינורות של אור חדש. אדם מדבר דברים של קדושה, פותחת אלפי צינורות של אור חדש, של תללי שפעת חוכמה וציורים עליונים נשגבים ונעימים, שהם משתפכים לתוך הנשמה, מודיעים לה את זיווים עליונים, מנסים אותה לרוממות מעלה, מקרבים את היש העליון, את הרוחניות והתואר המעולה, את אור השם ממומן. זה פועל על כל המציאות. אני רק ציינתי לכם את המקומות שעוסקים בכוח הדיבור, לראות את דברי הרב, להבין כמה ערך של דיבור של קדוש, כמה ערך של דיבור בכלל, וכמה ערך המיוחד של דיבור של קדושה. וכשלומדים תורה, אני רוצה בהתחלת הזמן להביא כאן דברי הזוהר מפרשת קדושים. רבי יוסי היה הולך בדרך, פגע בו רבי חייא, אמר לו, נאמר בעלי, נכן השבעתי לבית עלי, אם יתכפר אבון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה. שדברי תורה, אומר הזוהר, עולים על כל הקורבנות, שכתוב זאת התורה לעולה, למנחה וכו'. שהתורה שקולה כנגד כל הקורבנות. ומי שעוסק בתורה, אף על פי שנגזר עליו עונש מלמעלה, הלא יפה לו מכל הקורבנות, והעונש ההוא נקרא. מוסיף הזוהר ואומר, עד אדם נטהר אלא בדברי תורה. דברי תורה אינם מקבלים טומאה. התורה מטהרת את הטמאים. שכתוב, יראת השם טהורה עומדת לעד. לימור תמיד היא בטהרתה. ויראת השם, הכוונה לתורה, שהיא מצד הגבורה, שכתוב ראשית חוכמה, יראת השם. והתורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם. כלומר, שמו קדוש ושמו זה התורה. כלומר, קדוש נאמר על שם השם, כי אפשר היה לכתוב כי קדוש אני, לא אני השם. והתורה אומרת אני השם, כלומר, שמו קדוש ושמו זה התורה. נמצא שמי שעוסק בתורה נטהר תחילה. ואחר כך מתקדש שכתוב קדושים תהיו. תהיו זו הבטחה. וכתוב אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכתוב אלו הדברים, זאת אומרת על ידי אלה הדברים שהם דברי תורה, תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, האדם עוסק בתורה נטהר. התורה לא מקבלת טומאה. ומניטר ומתקדש. אני רוצה להגיד לכם, אתם לא יכולים לתאר את הזכות הגדולה הזאת שאתם זוכים, אשריכם תלמידי חכמים, כן, בשנים האלה שנמצאים בישיבה. אלה השנים, אלה חיי תורה, זה השיא שאפשר לשאוף אליו בחיים. ואשריכם שבחרתם בטוב הזה, בטוב אין טוב על התורה. ובאמת מלוא כל הברכות לכם. אנחנו נכנסים עכשיו לזמן. אני רוצה רק להגיד עוד איזה מילה לקראת יום העצמאות. אתם כולכם כבר יודעים, אלה הוותיקים. אנחנו רוצים שיום העצמאות יהיה נחוג בקדושה, ממקור של קדושה. יום העצמאות זה יום גדול של הודעה לריבונו של עולם. אנחנו עושים את זה בישיבה, בדברי תורה, בשירות ותשבחות, להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו. זכינו בחודש הזה לשני מאורעות גדולים מעצומים, יום העצמאות ויום ירושלים. הקדוש ברוך הוא המתיק לנו את ימי הספירה. בשבת הייתה פה ברית מילה של הנכד של בליהו ברין, אז הייתה שאלה אם להגיד אב הרחמים. ראיתי שמתלבטים, אחר כך ניגשו אליי, כן אומרים אב הרחמים, לא אומרים אב הרחמים, כי בסידור כתוב שבימי הספירה אומרים אב הרחמים גם בערב ראש חודש, וגם אם יש ברית מילה. באו לשאול אותי, אמרתי לא להגיד אב הרחמים. אחר כך מצאתי לי גם אסמכתא, בהתחלה אמרתי לא, אחר כך קראתי בסידור שלי שכתוב שיש אומרים שלא אומרים, והכל לפי המנהג, אז בסדר, אז אנחנו, המנהג שלנו שלא. אבל לא, אבל כתוב שמה, למה אומרים אב הרחמים? כי אלה היו ימים של גזירות קשות לישראל. רבותיי, אנחנו יכולים להגיד היום שימי הספירה, ימים גדולים לישראל גם כן היו. לא רק ימים קשים. זכינו בימי הספירה לשני אירועים גדולים ועצומים, בפשט הדברים יותר מחנוכה. אדם, אין לנו ניסיון ארוך צווח כמו ימי החנוכה שהייתה מלכות 200 שנה, אבל ימים עצומים וגדולים שהם מאוד מאוד ממתיקים את ימי הספירה. אז היו קשיים וצריך גם לא לשכוח אותם ולזכור את כל הקדושים, אבל צריך לדעת אנחנו חיים בארץ ישראל, חיים חדשים, חיים מרוממים, בזכות הכל, בזכות כל הקדושים של כל הדורות, אבל הימים האלה ימים טובים. אם היה לי הכוח, הייתי מצמצם את אב הרחמים עוד יותר. שנזכה שיהיה לנו זמן טוב של התרוממות, אשריכם תלמידי חכמים.